ערב טוב, ברוכים הבאים. חנות שמחות לחודש אדר ב', ראש חודש אדר ב' שיקרה בקרוב. אנחנו היום נלמד על המושג של לב טוב, בעבר כבר למדנו את הרעיון הזה פה, והיום זה עם תוספת. אמר להם, רבי יוחנן אומר לתלמידיו, צאו וראו איזו דרך טובה שנדבק באדם. בצמיחה ובהתפתחות שלנו אנחנו יכולים לפנות בו זמנית להרבה נתיבים, לעבוד על הרבה עניינים. רבי יוחנן ממליץ לתלמידיו שכל אחד מהם יחפש בהבנה האישית שלו עניין אחד להתמיד בו, דרך טובה שידבק באדם. זאת אומרת, שיקח על עצמו את התרגול הזה, את החיים לפי ההבנה הזו, לאורך זמן. ומה שיפה פה גם, שהוא נותן לכל אחד מהתלמידים שלו את החירות להשתמש בהבנה האישית שלו. זאת אומרת, הוא לא כופה את ההבנה שלו. אז היו שם 5 תלמידים. וכל אחד סיפר גם, או כל אחד בחר את אותו עניין שזה המוטיב האוטוביוגרפי שלו. רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אליעזר אומר, לב טוב. מה שיפה פה שהמילה טוב חוזרת בווריאציות שונות. והיות ואני רוצה להגיע לעניין של הלב טוב, אז אני לא אפרט את כל הרשימה, אני רק אומר שעין טובה זה היכולת לראות את הטוב שבסיטואציה. זו היכולת לפרגן. זו היכולת להכיר טובה. עכשיו, כולנו מכירים את הרעיון הזה, אלא פה הוא אומר לדבוק בעניין הזה. דרך טובה שידבק באדם, בעצם רבי אליעזר אומר, במסע הרוחני שלי, כשאני דבקתי בעניין הזה של עין טובה, בכל מצב נתון הייתי מחפש קודם כל את הטוב שבהתרחשות. הייתי גם מסתכל על אותו טוב. אנחנו רואים תופעה גם אצל ילדים, גם אצל מבוגרים, כשבן אדם עושה טוב, הוא מאוד רוצה שיראו את זה. הוא מאוד רוצה שיפרגנו לו. גם כשבן אדם עושה תערוכה, וגם אם הוא מבוגר, וגם אם יש לו כבר תהילה, מאוד מעניין אותו מה אמרו המבקרים, מה כתבו בביקורות. ובעצם זה המקום הילדי שבנו, שקיים בתוכנו כל עוד אנו חיים, שהוא מקבל יותר אנרגיה וחיות כשיש מי שרואה את הטוב שלו. אצל ילדים זה בולט. ילד עושה את היצירה שלו ואומר, אמא בואי תראי, והילד מבקש את זה. כמו שאנחנו מתבגרים, אנחנו אולי לא מבקשים את זה בפה, אבל זה עדיין, זה משמח שרואים את זה. היו מגדולי החסידות שאמרו שהמקור של רבי אליעזר שאומר עין טובה זה מהסיפור בבראשית, שנאמר על הקדוש ברוך הוא, היה אלוקים את האור כי טוב. זה שהיה אור והוא היה טוב זה לא מספיק, צריך שמישהו יראה את זה כטוב. עכשיו, מה מיוחד פה בדיבור הזה? שזה לבחור עניין אחד, דרך טובה שידבק באדם. במילים אחרות, לעבוד על נושא אחד שיביא תוצאות מגוונות. לעבוד על עניין אחד, ואנחנו נראה איך שלאט לאט זה משפיע על כל העניינים. רבי אלעזר, זה רבי אלעזר שמכונה במשנה, רבי אלעזר בן ערך, הוא אומר לב טוב. אמר להם, רבי יוחנן, המורה הגדול, אחרי ששומע את הדיבור של כולם, אומר להם, רואה אני לדברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דברו דבריכם. בעצם אומר להם רבי יוחנן, בשביל להגיע לעין טוב, חבר טוב, שכן טוב, והרואה את הנולד, זה הכל בא מתוך תרגול של לב טוב. מה זה אומר לב טוב? איך מתרגלים את זה? זה נשמע ביטוי כללי מדי. אפשר לומר שהעבודה המעשית של לב טוב זו מלאות שבאה מבפנים. כשאדם פוגש את המלאות הפנימית שלו, אז ממילא הוא גם יכול לראות את הטוב שבזולה. ממילא הוא גם יכול להיות חבר טוב ושכן טוב. כשבן אדם בא מתוך מקום פנימי חסר, אז יהיה לו קשה לנהל מערכת יחסים מספקת, כי את החיסרון, את הבור הפנימי שלו, הוא כל הזמן ישליך על האחרים בחוץ. אז אומר רבי אלעזר בן ערך, אם אתה תלמד לפגוש את המלאות הפנימית, אז יהיה לזה השלכות על חברות, על שכנות, על דחיית סיפוקים, שזה דחיית סיפוקים, אני מכניס בה היכולת לדחות סיפוקים ברואה את הנולד, וכמובן בעין טובה. עכשיו, במקור מספר 2, הבאתי דיבור של רבי נחמן, שהקשר שלו לנושא שלנו זה רק אל המילים דרך טובה שידבק באדם. רבי נחמן הכיר סיטואציה שאנשים בוחרים להם דרך, אנשים בוחרים להם עניין לתרגל ולחיות על פיו, ואחרי כמה ימים הם מחליטים לעבור לעניין אחר. וחלק מהצמיחה הרוחנית, מהחוקיות של צמיחה רוחנית, זה להיות בהתמדה. ההתמדה מביאה פירות. ולמה אנשים לא מתמידים? יש כמה סיבות למה לא מתמידים. יש לפעמים שאדם אין לו כוח רצון, הוא קיבל על עצמו להתמיד, ואז המצב רוח שלו מנהל אותו. ואם המצב רוח מנהל, אז אין לו את הכוח להתגבר על אותו, על אותה סיטואציה. זו מציאות אחת. אבל יש מצב שהוא יותר מאתגר, שבן אדם עוזב את ההחלטות הטובות שלו בגלל החלטות עוד יותר טובות. וזה גם כן סיבה מאוד נפוצה לכך שבני אדם לא מתמידים. רבי נחמן סיפר על עצמו שהוא ממש מכיר את החוויה הזאת, שהוא מקבל איזו החלטה, אחרי כמה ימים עולים לו קולות לעזוב אותו בשביל משהו יותר טוב. זה יכול להיות בכל נושא התפתחותי, בן אדם מחליט לתרגל יוגה אחרי כמה ימים, עבור לפילאטיס. החליט ללמוד תנ"ך, אומר נעבור לספר התענית. אז אומר רבי נחמן, אני, איזה יופי, מקבל טלפון מתנה, תודה רבה, זה דגל נחמן. אומר רבי נחמן שהוא הכיר את החוויה הזו מעצמו, והוא יצר לעצמו מנגנון פיקוח, שהקול הראשוני, ההחלטה הראשונית, הוא למד להתייחס אליה ולכבד אותה. הקול המשני שאומר לו תעזוב את זה לטובת משהו אחר, ואני מדגיש לטובת משהו יותר טוב, הוא לא היה מקשיב לזה. הוא היה מבין שזה קול שנועד למנוע ממנו את ההתקדמות. עכשיו תראו, מבחינת הנפח שמקור מספר 2 תופס בדף, הוא תופס את הנפח הכי מרכזי, למרות שהוא מתייחס רק למילים דרך טובה שידבק באדם. אז בואו נראה את זה מתוך מילותיו של רבי נתן, שמספר על מה ששיתף אותו רבי נחמן. סיפר, כמובן רבי נחמן, שהיה לו התחזקות גדול בעבודתו, ולא הניח עצמו לבלבל כלל. כמובן לבלבל זה להתבלבל בעברית המודרנית. ודרכו היה שהיה בורר לו איזה הוא דרך ישרה איך להתנהג בעבודת השם. והתחיל להתנהג באילו הנהגות ובאותו הדרך שבחרנו. והיה מתנהג באילו הנהגות איזה זמן. כל מה שהיו באים עליו מחשבות אחרות, לבלבלו מההנהגה הזאת, או להתנהג בדרך אחר, לא היה שומע לאילו המחשבות כלל. והיה דוחה את אילו המחשבות מדעתו. ולא ינחם להיכנס בדעתו כלל, רק היה חזק ואמיץ בדעתו מאוד. זה ביטוי מאוד מעניין, זה ביטוי לוחמני כזה. חזק ואמיץ בדעתו. אני פה שואל אתכם. חזק ואמיץ כנגד מה? חזק ואמיץ כנגד מי? שלום, יש דפים פה באמת. אז על מה הוא היה חזק ואמיץ? ובעצם היה חזק ואמיץ כנגד עצמו, כנגד הקולות העולים מתוכו. כל אחד מאיתנו יודע שמול הבלבולים שיכולים לעלות מתוכנו, לפעמים צריך להשתמש ביכולת הזו. חזק ואמיץ בדעתו, אני קורא לזה להיות נאמן. להיות נאמן למה? להבנה הראשוני שבאה מתוך גדלות מוחין. בליקוטי מוהר"ן רש כ"ב או רש כ"ד, רבי נחמן מדבר על כך, הוא נותן דוגמה של אדם עיוור שמחזיק יד לאדם פיקח, אדם שרואה, והוא הרואה מוליך אותו והעיוור נותן בו אמון. הוא אומר, לפעמים אין את אותו אדם והעיוור הולך עם המקל, והוא גם נותן אמון במקל. הוא יכול להחזיק, באותו עיוור יחזיקו כמה אנשים והם ילכו בעקבות זה שהולך בעקבות המקל. זה משל. מה הנמשל? רבי נחמן, הזמנים שבהם יש לנו את בהירות המחשבה, הזמנים שיש לנו גדלות מוחין, זה נקרא האדם הרואה. הימים שבהם אנחנו בקטנות מוחין, זה שהתודעה הסתלקה ואנחנו נמצאים באיזשהו מיצר נפשי או רוחני, אומר לתת אמון בהחלטות שקיבלנו בזמנים שראינו בבהירות את הדרך שלפנינו. זאת אומרת, גם העיוור וגם המדריך שרואה שמוביל אותו בדרך, בנמשל זה בתוך אותו אדם. הימים שבהם חיינו בהירות וקיבלנו החלטות מתוך תפיסה רחבה, מתוך המקום היודע שבתוכי, זה המדריך שיודע את הדרך. כשעולים הבלבולים, כשעולה הקושי הרגשי, הוא אומר, אל תקבל אז החלטות. כי כל מה שתעשה זה בעצם משול להיעדר ראייה. ולכן תהיה נאמן להבנה שהייתה לך בזמנים האחרים. אז אני מקשר את זה פה לעניין שלנו, להיות נאמנים להחלטה שקיבלנו. לתת אמון שידענו את אשר לפנינו. אנחנו ידענו, נשמה ידענו. נקרא את זה מתוך לשונו, טקסט שהוא מאוד משמעותי עבורי. אני אומר משמעותי עבורי כי אני גם מכיר את ההתמודדות הזו של לקבל החלטה ואחרי כמה ימים לחשוב משהו אחר. ימים מעלה השלום קרא לזה קבלת החלטה וקבלתה. זאת אומרת, להחליט ולתת אמון במה שהחלטנו. זה אומר, לפעמים נופל ממדרגתו. זה מליקוטי מוהר"ן רש כ"ב. צריך לחזק את עצמו בימים הקודמים, שהיה מזריח לו איזה הערה קצת. כמו שאנו רואים, שכמה סומים, סומה זה מינוי בעיוור, מחזיקים עצמם באיש אחד שאינו סומה, ומאמינים בו. יפה, מאמינים בו, והולכים אחריו. וגם הסומה מאמין למקלו, שהולך אחר מקלו, אף שאינו רואה כלל. מכל שכן שראוי להילך אחר עצמו. רבי נחמן מזמין אותנו לתת אמון בהשגות, בהבנות שהיו לנו בזמנים, קודם אמרתי גדלות מוחין, היום זה ביטוי שלא כל כך עובר בעברית מודרנית, תודעה רחבה, בזמנים שבהם ידעתי בבהירות את אשר לפניי. מכל שראוי ללך אחר עצמו, דהיינו, מאחר שבימים הקודמים הזריח לו קצת, והיה מתחזק ומתעורר לגבול השם יתברך, אף שעכשיו נפל מזה ונסתמו עיניו וליבו. עם כל זה ראוי שיוחז בימים הקודמים וילך אחריהם. אז אם נקשר את זה לטקסט שלפנינו, ההחלטה הראשונית זה היה המקום שבי שיודע. זה יכול להיות לימודים שנרשמת להם. זה יכול להיות מערכת יחסים, יכול להיות חיי נישואים. תראו, זה לא מתמטיקה, אי אפשר להגיד שזה עובד על כל מקרה. אבל יש פה הזמנה לשאול את עצמי מאיזה מקום קיבלתי את ההחלטה בפעם הראשונה, את ההחלטה הראשונית, ומאיזה מקום אני רוצה לבטל אותי. רבי נחמן, אם המחשבה הראשונית הייתה ממקום טוב, אם המחשבה השנייה באה מהמקום, מהדפוס הידוע שמנסה לערער, מנסה להחליש כל החלטה שהתקבלה, אומר זה בעצם הכוח הכי עיקרי שאיתו אתה צריך להתמודד בשביל התפתחותך. כי רוב הפעמים שאנחנו לא מתמידים בחיים, וההתמדה היא זו שיכולה להביא את הפירות הטובים, את הפירות המתוקים, את הפירות הראויים, זה לא בגלל שאנחנו לא מתמידים במה שהחלטנו, שזה גם יש אנשים שמקבלים החלטה ואליהם כוח לעמוד בה, פה זה מנגנון ערס אחר. אני לא עומד בהחלטה כי אני מקבל החלטה יותר טוב. ורבי נחמן, אל תאמין להחלטה יותר טובה. ההחלטה יותר טובה זה ממנגנון ערס שרוצה להשאיר אותך במקומך ללא התקדמות. לחיים לחיים. עכשיו, אפשר לשנות את ההחלטות, אבל לא בסמוך לקבלתם. ממשיך בטקסט. רק היה חזק ועמית בדעתו מאוד, והיה הולך ומתנהג בדרך שבחר לו איזה זמן. אך אחר כך, בהמשך הזמן, אחר כמה שבועות, חזר ובעל דעתו איזה מחשבות שצריך להתנהג בדרך אחר הזה. זאת אומרת שזה לגיטימי. כמו בפיקדון בבנק, יש פתחי יציאה. לא כל יום אפשר להוציא על הבנק, אומר לך, אחרי 3 חודשים, אתה יכול להוציא את הפיקדון אחרי 50 שנה. אז ככה גם כן, בן אדם שמכיר את המנגנון הפנימי הזה, בוא נשאל ככה, יש פה מישהו מהקהל שמכיר את המנגנון הזה, שמקבל החלטה ומיד אחרי זה באים מחשבות שאומר לו, תעזוב את ההחלטה שקיבלת בשביל החלטה יותר טובה. תודה לכל המחייכים. זה כיף לשאול שאלה שמערך חיוך. תדגישו לכם את המילים, היה חזק ואמיץ בדעתו מאוד. זה אולי המילים הכי משמעותיות פה. והפלא הוא שזה מילים שנועדו מול עצמנו, חזק ואמיץ בדעתו מאוד, כי בתוכנו יש את המימד שדואג להתפתחותי ואת המנגנון שרוצה להשאיר אותי מאחור. אחר כך, בהמשך הזמן, אחר כמה שבועות, חזר בעל דעתו איזה מחשבות שצריך להתנהג בדרך אחרת. פה אומר, זה לגיטימי. אדם, כל בן אדם שיודע שתוך יומיים יעלה הערעור חרטה, אז יכול להחליט ששבועיים הוא לא משנה את זה. כל אחד ביחסיות שלו, יש בן אדם שיגיד חודשיים, יש בן אדם שלא יגיד את סוף סמסטר א', כל אחד לפי ההתארות שלו לעשות איזשהו גבול ש... הוא לא עוזב את הקורס, הוא לא עוזב את התרגול, את הלימוד, עד לאותו פרק זמן מינימלי. ואז, אחר שכבר עבר זמן ארוך, אז יישב עצמו. הוא בחר לו איזה דרך לסדר אחר כפי שהיה נראה לו אז. אבל לא נניח עצמו לבלבל בכל פעם מעבודה לעבודה, ומדרך זה מדרך אחר. רק היה חזק לילך בדרך אחד זמן גדול כאן. יש פה משהו מאוד אנושי שרבי נחמן הגדול אומר לנו בכנות על עצמו, זה היה המנגנון שאיתו התמודדתי, זה היה ככה בתוכי. עכשיו נחזור לדבר על העניין הזה שנקרא לב טוב. לב טוב, ניסינו להגדיר את זה, זה אותה מלאות שבאה מבפנים, וכשהמלאות הזו נמצאת, אז במיוחד אם אני יודע לפתח אותה, לטפח אותה, זה נותן הרבה תוצאות. אני בעצם מפסיק להשליך על האחר את החיסרון שלי. כמה כשאדם נמצא בתוך המלאות הפנימית הזו, אז גם בתוך מערכות יחסית, הוא רואה את האחר כפי שהוא ולא כפי שהוא ביחס אליו. יש פעמים שאנחנו מודדים אחרים לא מה הם באמת. אני לא רואה אותם, אני רואה אותם רק בהדשה מאוד צרה. רק איך הוא ביחס אליי, הוא אוהב אותי או לא אוהב אותי, מעריך אותי או לא מעריך אותי. רוצה בקרבתי או לא רוצה בקרבתי, אבל אני לא רואה אותו כפי שהוא. ככל שבן אדם מתמלא מתוכו, הוא פנוי לראות את האחר כפי שהוא. ואז מתגלה שיש לו אישיות מאוד מעניינת, מאוד, מאוד עשירה. אז העבודה על המלאות הפנימית הזו, זה קודם כל להיזכר שהדבר שבאמת יכול למלא אותי, זה להיות בקשר עם הניצוץ האלוקי שמחיה אותי. כל אחד מכאן יש את הניצוץ הזה. נאמר בתהילים הביטוי צור לבבי. צור זה אחד הכינויים של הקדוש ברוך הוא. ומה זה לבבי? הלב שלי. אז מה זה צור לבבי? האלוקות זה הלב שלי. אומר רבי נחמן שכל אחד אומר, יש לו הזמנה להרגיש את האלוקות הזאת. אפשר להרגיש, אפשר לדמיין, אפשר לקרוא עוד יותר. אז בוא נראה את המקור השלישי. כשיש לאדם לב, אין שייך אצלו מקום כלל. כי עד רבה הוא מקומו של עולם. כי האלוקות הוא בלב. כמו שכתוב, צור לב אבי. אצל השם יתברך נאמר מקום איתי. משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא לראות אותו, אומר לו השם, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור. על המילים הללו, הנה מקום איתי, שימו לב לביטוי, הנה מקום איתי, כי זה בעצם מילות המפתח של הרעיון, שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. לא העולם מגדיר את הקדוש ברוך הוא, אלא הקדוש ברוך הוא מגדיר את העולם. אנחנו רואים את זה גם לבני אדם. אפשר, בן אדם יכול להגדיר את עצמו דרך המקום, או שהמקום יגדיר את עצמו דרך האדם. אני אתן לכם דוגמה. רבי מלובביץ' היה גר בשדרות איסטרן פארקווי בברוקלין בניו יורק. האם הרחוב הזה, האם הרבי הוא אדם חשוב כי הוא היה גר ברחוב הזה? לא, הרחוב הזה הפך להיות מפורסם בעולם היהודי כי הרבי היה גר בו. שאלה פשוטה, כן, זה, אל תרגישו מחויבות לענות. זה לדוגמה למקום שקיבל משמעות מהאדם שבו. יש פעמים שאדם מעצמו אלו כלום אומר, אתה יודע מי אני? אני גר! מגדלי, נו לי שם של מגדל ידוע בתל אביב.
קירו.
איך?
קירו.
הקירו. איפה זה?
לא מבין.
טוב. בכל מקרה, אבל הדוגמה הובנה, אני אדם, אין לי מה לספר את זה, אבל אתה יודע מי, אני אגר שם. ורבי נחמן, יש מצב, אמנם הוא אידיאלי, אל תמערו לחשוב שבסוף השיעור נוכל כבר ליישם את זה, אבל יש דברים שרק ללמוד עליהם, רק לשמוע עליהם, זה פותח הרבה. יש מצב שבאדם נמצא בכזו מלאו, כזה אור פנימי קיים בו, שאיפה שהוא נמצא, המקום הזה הופך להיות למאיר. במילים אחרות, אותו דבר שנאמר על הקדוש ברוך הוא, שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מגדיר את העולם, אבל לא העולם מגדיר את השם, ככה זה גם ללא יוצא מן הכלל אצל כל אחד מאיתנו. בעצם אותו דיבור, אותה אמירה שנאמרה כלפי ריבונו של עולם, היא בתוקף לגבי כל מי שמחובר לאלוקות שבליבו. נמצא. מי שיש לו לב ישראלי. שימו לב שבהתחלת הטקסט, איך הוא קרא לזה, כשיש לאדם לב. עכשיו הוא משתמש בביטוי לב ישראלי. למה? כי ישראל זה גם, זה המילים של ישר אל. זה כביכול מודעות שמחברת אותי באופן ישיר אל האל. באופן ישיר אל מקור החיות שלי. נמצא מי שיש לו לב ישראלי, הכוונה זה מי שיש לו מודעות לאלוקות שבליבו. אין ראוי לו לומר שמקום זה אין טוב לפניו. כי אין שייך אצלו מקום כלל, כי עד רבה הוא מקומו של עולם ואין עולם מקומו. תחשבו על זה רק בתור מדע תיאורטי, שאנחנו נמצאים במלאות הזו, ואיפה שאנחנו הולכים, אנחנו מביאים איתנו את חוויית המרחב הזה. כל מקום. המרחב הזה יכול להיות בחיק הטבע, הוא יכול להיות בבית המגורים, הוא יכול להיות בבית המדרש, הוא יכול להיות בגינה הציבורית, הוא ברחוב. בכל מקום, בן אדם מביא איתו את המרחב הזה. ואז, וכדאי מאוד לעבוד על לב טוב, כי זה עצמו כבר מגדיל את הדירה, או מגדיל את המרחב שבו אנחנו חיים. יש הרבה אנשים שעוברים דירה, מחליפים מקומות עבודה, עושים הרבה שינויים בחייהם, את תחושת המרחב הרצויה לא מגיעה. מרבי נחמן, המקום לעשות את השינוי, זו הזמנה לעשות את זה בפנים. עכשיו בואו נראה עוד משהו על הביטוי לב טוב. במקרה הזה, זה מספר משלי, נאמר טוב לב. כל ימי אני רעים, וטוב לב משתה תמיד. אז אם יש לנו הגבלות בין שני חלקי הפסוק, איך נקרא ההוא שמול אני? איך קוראים לו? טוב לב. יש לנו טוב לב מול אני. אבל במצב רגיל, מה ההפך מאני? עשיר. אז בעצם שלמה המלך אומר לנו שטוב לב זה העשיר האמתי. ובמילים אחרות רוע לב, אולי רוע לב זה ביטוי קצת קשה, אלא לב סגור זה סוג של עניות, כי בעצם שום דבר, כשהלב סגור, שום דבר חיצוני לא יכול להזין אותנו באמת. מה זה טוב לב משתה תמיד? משתה בתקופת המקרא זה תמיד משתה של יין. אז בן אדם ששותה יין הוא שמח. כמה זמן נמשך את השמחה הזאת? כל עוד אלכוהול בדם. אחרי זה הוא כבר לא שמח. אז שלמה המלך אומר, טוב לב משתה תמיד. מישהו טוב לב משתה תמיד. ראיתי בחוברת של שבוע שעבר של הרב בידרמן, הוא מביא פסוק מתהילים שנאמר בתהילים תזיין, ירבו הצלותה מחר מערו. הפרק הראשון של התיקון הכללי. אז זה הביא בשם גדולי החסידות ארבעה פירושים על הביטוי הזה ירבו הצלותה מחר מערו. הפירוש הראשון שאומר, ירבו עצבותם, מה גורם לאדם שהעצבות שלו תתרפא? אחר, אחר מהרו שהוא דואג, המילה אחר, הוא מפרש את זה במובן של אחר כך, הוא ממהר את האחר כך להווה. במקום להיות בהווה ולסמור במה שיש עכשיו, אז הוא חושב מה יהיה אחר כך, וזה מרבה את העצבות. יש פה ארבעה פירושים איך לשחלל את העצבות. לא שאנחנו צריכים לצאת לזה, אלא שדרך הפירושים הללו אפשר גם לדרוש את ההפך. אם הוא אומר שהמחשבה והדאגה על מה שיהיה אחר כך היא מרבה את העצבות כבר עכשיו, אז אם ככה מה התיקון של זה? מה? להתרכז בהווה, להיות בנוכחות, בהוויה, במה שקורה עכשיו. הפירוש השני שאומר, ירבו עצבותם אחר מהרו, שעצבות מביאה עצבות אחרת. ואז הוא מפרש את זה אחר וקונה עצבות אחרת. ירבו עצבותם אחר מהרו. מי שעצוב, אז מביא אחר עצבות אחרת ומושך על חייו. עצבות מושכת עצבות. אז אם אני רוצה לומר את זה על דרך החיוב, אז איך אני אנסח את זה? שמחה גוררת שמחה. ובאמת יש כל פעולה שאנחנו עושים בחיים ממשיכה משהו מן הדומה להעל. אז ההבנה הזאת שעצבות מושכת עצבות וחיסרון מושך חיסרון. אם ככה, זה נותן יותר כוח להתרכז בהודיה, נותן יותר כוח להתרכז בטוב. פירוש השלישי שהוא הביא שם, שם הבית אהרון מקרלין, זה ירבו עצבותם אחר מהרו, כי הם, למה העצבות מתרבה? כי הם דוחקים את השעה ורוצים שמה שאמור להיות אחר כך יגיע כבר. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו מייחלים להם, אבל עוד לא הגיע זמנם. בן אדם שדוחק את השעה ומנסה בכוח לזרז משהו שאי אפשר לזרז אותו, זה עצמו גם מגביר עצמו. האם זה הובן הפירוש הזה, השלישי?
מה ההבדל בין השלישי לראשון?
הראשון אומר שבן אדם הוא עצוב כי הוא חושב את דאגת האחר כך. הוא דואג ממשהו שיהיה אחר כך. והוא בעצם מכניס את הדאגה ששייכת לשבוע הבא, מושך אותה לעכשיו. הפירוש השלישי זה משהו אחר. בן אדם רוצה שמשהו יקרה, שהילד שלו ישתנה, שבן הזוג יתקן, שמשהו שמאוד מעיק עליו כבר ישתנה. והוא מנסה לשנות את זה בכוח. זה מובן ההבדל? זאת אומרת, אז זה אומר, ירבו עצמתם, אחר אמרו שבן אדם ממהר, הוא דוחק את השעה. הוא רוצה שהדבר שהוא, דבר שעוד לא יכול לקרות עכשיו, שעוד לא מתאים שהוא יקרה, הוא מנסה בכוח שהוא יקרה. איזה דוגמאות יכולות להיות לדחיקת השעה? מה זה דחיקת השעה? לפעמים זה להשתמש בכוח לדחיקת השעה. כל מה שאתה רוצה להעיר, תתקדם. או, יופי, אז דוגמה לדחיקת השעה זה לקטוף פרי מהעץ שלא בשל. אתה מאוד רוצה לאכול אותו, אבל הוא לא בשל. דחיקת השעה זה לנסות לפייס מישהו בעיצומו של הכעס. אז אומרים, אל תרצה אדם בשעת כעסו. או אל תנחם אדם שנפטר לו קרוב כשעוד לא הייתה הקבורה. אז אומרים, לא לנחם על זה. יכול להיות איתו, יכול לתת כתף, יכול... אבל זה לא הזמן, בשעה שמתו מוטל לפניו, זה ה... איזה עוד דוגמאות לדחיקת השעה? טוב, תחשיב. אז אומר בעצם, אז הפירוש השלישי, התיקון שלו זה לתרגל המתנה. הפירוש הראשון, התרגול שלו זה לתרגל נוכחות, להיות כאן ועכשיו. הפירוש השלישי, להסכים שיש דברים שעוד לא יסתדרו, שעוד לא יסתדרו כמו שאני רוצה. הפירוש הרביעי אומר, ירבו הצלותה, מחר מהרו, שזה בן אדם שהוא בעצבות, הוא מושך לחייו תודעה של סדרה אחר. אחר מלשון אחר. מה זה סדרה אחר? סדרה אחר זה כינון לעולם של פירוד, לעולם שאין בו את ריבונו של עולם, לעולם שיש בו כביכול כוחות, אם לא הקדש ברוך הוא. באמת הכל, הכל זה אלוקות, אבל מה שעושה את ההפרדה זה התודעה שלנו. מה התרגום של הביטוי סדרה אחר? צד אחר, זה מאוד מעניין. סדרה אחר זה כאילו בא לתאר את השטן, את התאומה, וזה ביטוי כל כך עדין, לא נאמר, תחשבו, שמי שמורגל בשיח התורני יודע שזה סמל למשהו... לא טוב, אבל כשמתבוננים במילים, זה מילים כל כך פשוטות. יש את הצד הרצוי ויש את הצד האחר, זה הכל. זה הצד שיוצר הפרדה, זה כל העניין של הסדרה אחת. ליצור הפרדה במקום לראות את האחדות, הכל משתלשל מהאחד. אז אחר, מלשון סטרח, הבן אדם שהוא עצוב, משהו באמונה שלו נחלש, עצרות כרונית. הוא בעצם מתחיל לראות, במקום לראות אלוקות, הוא רואה כל מיני יכול. ממציא לעצמו אלילים, הופך את אלו שפגעו בו לאלילים. נזכרתי את החוברת שלו, של הרב בידרמן, שאני מאוד אוהב מפעם לפעם, אני מביא סיפורים ממנה. אז הוא מספר על הברך בבני ברק שלמד את מלאכת סתם. מה זה סתם? שהיא תיבות של ספר תורה, תפילין ומזוזות. המם זה גם מזוזות וגם מגילות. בדרך כלל שלומדים את הכתיבה הזאת, הכתיבה היהודית המסורתית, עם איזה טקסט רגילים להתחיל בשביל להתאמן, הטקסט שמקובל שסופרים מתחילים איתו זה מגילת אסתר. מה הסיבה? חוץ מאשר שיש ביקוש, כל אחד קונה לעצמו מגילה, ככה רואים מגילה מכלל. מגילת אסתר אין שם שם השם, אפילו לא פעם, זה הטקסט היחיד בתנ״ך שלא מכיל את שם השם, ואז לא מסתבכים עם מחיקה, כי לכתוב את שם השם אי אפשר למחוק אותו. יש עם זה הלכות מורכבות. אז ברגע שאין את שם השם אפשר לכתוב ולתקן ולמחור. אז היה איזשהו סופר מתחיל בירושלים שכתב מגילה. וכדרכן של סופרים מתחילים, המגילה לא הייתה משהו. אז בקר הזמן אתם נכנסים לפרקטיקה של הכתיבה הגרפית הנאה. והוא לא מצא מי שיקנה את זה. הוא מאוד רוצה למכור את זה, שמישהו יעריך את היצירה שלו. ובסוף החותן שלו פנה את זה. אבל אתם יודעים, כשהחותן מפרגן, זה לא ממש מספק, כי זה מישהו מבני המשפחה. אז החותן הרגיש שהוא לא לגמרי מבסוט מזה. אז הוא נתן את זה לאיזשהו סוחר מגילות, סוחר יהודאי, ואמר לו, בבקשה, תנסה למכור את זה אפילו במחיר זול, כי אם הוא בכל מחיר, כי אם הוא ישמע חתני שמישהו אמיתי קנה את זה ברצונו, זה ישמח אותו, אפילו אם המחיר יהיה מועט, או זה סיפוק. שמישהו קנה את המגילה שלי. אז אותו סוחר לקח את זה עם מבחר גדול של מגילות לארצות הברית. הוא עלה לביתו של איזה יהודי עמיד שרצה לקנות מגילה. הוא הראה לו את כל המגילות המהודרות, ואף אחת מהן לא מצא חן בעיניו. אצל אותו אדם עמיד. הוא אומר לו, תגיד, יש אולי עוד איזה מגילה שלא הראית? אני אומר, כן, יש עוד אחד שאמרתי, בטוח לא מתאימה לך. לא תביא. מה זה מזכיר לכם השיח הזה לשאול, יש אולי עוד אחד? זה הסיפור עם דוד המלך, ששמואל הנביא מקבל נבואה למשוך למלך את אחד מבניו של ישי, אז יש להם כל הבנים, ורק את דוד לא רצו שהוא יהיה בבית, התביישו בו. אחרי ששמואל רואה את כל הבנים, אומר, יש לך אולי עוד אחד? אז כך, כן, אותו משקל, אומר לו, יש לך אולי עוד מגילה, אז הוא מוציא את אותה מגילה, שלא נראית כל כך מצלחת. אותו אדם עמיד, מסתכל, בוחן אותה, ואור הוא עיניו, אבל לא את זה אני רוצה. הוא נתן לו עליה סכום יפה מאוד, מגילת אסתר אולי $1,000, $1,500, מעודרת יותר, אפשר גם $2,000, ואותו אדם עמיד נתן לו עליו למגילה המצ'וקמקת הזו, $2,500. תוך כדי שאני משתמש במילה מצ'וקמקת, אני טועה בלבי אם כדאי להחליף אותה. אולי היא לא הייתה כתובה הכי טוב, אבל לא יודע אם עד כדי שראו לה המילה הזאת. יש לכם מילה להציע במקום המצ'וקמקת? אותה מגילה... איך?
שונה.
לא שמעתי את המילה שמה.
שונה.
אותה מגילה של ספר מתחיל. טוב, שואל אותו הסוחר לפני שהוא בא ללכת, אומר, הראיתי לך מגילות כל כך מהודרות ולא רצית. מה תפס אותך במגילה הזו? אז אומר לו, המגילות המהודרות שהבאת לי, היו כל כך מהודרות, שהאותיות היו כל כך דומות אחת על השנייה שיכולתי לחשוב, לא חשוב עליי בכלל לעשו את זה עם שבלונה, לא הרגשתי את נפש הכותב, זה יכול לראות גם דפוס. במגילה הזו שקניתי, אף אות לא דומה לשנייה. לא יודעתי, פה הרגשתי את נפש הכותב, את נפש הסופר.
זה הייתה שונה.
אז הסיפור שהוא מאוד חזק, יש, עבורי זה בא להסביר מה זה המושג מציאת חן. שבן אדם מוצא חן בעינינו, זה לא קשור ליופי, זה לא קשור להשכלה, מציאת חן זה כביכול איזו אלוקות שמתגלה בדבר. חן זה הרבה יותר מיופי, חן זה הרבה יותר מאדם. זה סיפור מאוד חזק של חן, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה שמשהו ימצא חן, אז אותו היבט שנראה כביכול החיסרון של המגילה הזו, מגיע מישהו שעבורו זה היתרון. ואת המבט הזה אנחנו יכולים לאמץ, זה חלק אגב מעין טובה, לבחור לראות את הכל עוד שונה מהשנייה, ולראות בזה שאותו קונה אומר עבורי, זה ערך גדול מאוד. נראה פה מישהו חי. סיפור כזה שמספרים אותו, יש בו שני חלקים, יש ליהנות מהסיפור הטוב, ולפעמים אנחנו מחויבים לאיזה מוסר השכל, ככה זה עושה לפחות הרב בידרמן. אני הבאתי את המוסר השכל שלי על החן, שגם דבר שהוא יכול לא מעודר, אבל כשיש בו את הברכה הוא מוצא חן. הרב בידרמן הביא לו שם את המוסר השכל בהקשר, של אומר אי בן אדם שיש לו כל מיני התמודדויות, אומר אל תסתכל על החבר שלך, החבר שלך עושה את זה בקלות, זה כמו אותו סופר מיומן מאוד שכותב את האותיות מאוד דומות אחת לשנייה. אבל יש אנשים שההתמודדויות שלהם זה כל אות לא דומה לשנייה, זה כל פעם משהו מחדש. אומר בעיני ריבונו של עולם זו המגילה היקרה. מי שרוצה להעביר את הסיפור הלאה, תפרידו בין הסיפור לבין המוסר השכל. תפגשו מהשומעים להציע המוסר השכל. כל מקרה עבורי זה סיפור טוב. רק שתדעו שלפעמים אני קורא את החוברת של הרב בידרמן, זה כל שבוע מקצה לקצה, ולא מוצא שום סיפור שבתור עורך אני רוצה להביא אל שום איי. וכשאני רוצה סיפור שהוא פחות בעריכה שלי, ביו נגע הסיפור הזה. יותר מזה, אבי זה אפילו סיפור מופלא, כי המגילת אסתר הראשונה שקניתי לעצמי, בינתיים הראשונה והיחידה, זה הייתה מגילה שכזו שאף עוד לא דומה לשנייה, שהייתה לו יקר ובאותו בוקר, זה מה סיפור אמיתי, אני מערר לעצמי, שאולי הגיע הזמן להחליף את המגילה ולקבל מגילה מעודרת. ולא עוברות דקות מעטות, אני קונה את החוברת במקולת בשכונה חרדית בירושלים, ששם מוכרים את החוברות של הרב בידרמן, קורא את זה באותו בוקר ומקבל את המסר. מי שמחפש מגילה מיוחדת שאף עוד לא דומה לשנייה שלפני אליי. אבל יש פה גם את המסר הכי פשוט, שבכל סיטואציה לא רצויה, מיוחד לכרות פורים. לנסות כן להפוך אותה לאיזשהו מקום להודיה. חלק מהנהפוך הוא, שכל, לעשות רשימה של התלונות בחיים שלי, לעשות תלונה של החסרונות בחיים שלי. ולנסות, לנסות, אני אומר, לא ביצירתיות, לא בכפייה פנימית, אם אני יכול למצוא בזה את הטוב, את הברכה שלי, את החשוב. מי מהרבה השתמשה במילה לנסות. הרבה פעמים שמציעים רעיונות רוחניים כאלה, זה יכול להלחיץ. זה יכול ליצור מתח במקום מרחב. מה אתם עושים לראות אם יכולה לראות שם את העניין הזה? בואו נחזור לפסוק. כל ימי אני רעים, למילים הפך לטוב למשתי תמיד. אז אני זה בעצם מישהו שאין לו קשר אל אור ליבו, אל האלוקות שבליבו. אז לכן כל הימים שלו הם אותו דבר, גם חופשה וגם שגרה, גם שבת, גם ימות החול, שום דבר לא ממלא אותו. אבל טוב לב, משתה תמיד. הוא בעצם, כי ההזנה שלו, המלאות שלו, היא מגיעה ממפנים ולא ממערכות היחסים או מהריחוש. חמישה תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאי. מקור חמש. כל זמן שהיה קיים, היו יושבים לפניו. כשנפטר, הלכו ליד. עוד מנתעכב על החוויה הזאת של התלמידים ליד המורה. כל זמן שהיה קיים, כל זמן שהיה חי, היו יושבים לפניו. איזו מתנה זו לראות בעם ישראל את שלשלת המסירה. זה אגב עיקר עניינו של פרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני, מסר ליהושע, ליהושע לזקנים, לזקנים לנביאים, הנביאים מסורו על אנשי כנסת הגדולה, והרמב״ם בפתיחה למשנה תורה ממשיך את הרשימה עד ימינו. מורה לתלמיד שהעביר לתלמיד שלשלת המסירה עד ימינו ממש. זה מאוד מרגש שבעם ישראל יש לנו 3,000 שנות מסורת, שבכל דור אנחנו יודעים מי היה המורה והתלמיד המרכזי. אז אני אומר, זה פרט שהוא מאוד ראשוני פה בטקסט. אני מזמין אתכם רק להערר בזה. רבי יוחנן בן זכאי, כל זמן שהיה קיים, היו יושבים לפנינו. יכולים להגיד, כבר למדנו ממנו הרבה שנים, כי הוא נפטר בגיל מבוגר, היו יושבים לפנינו. כשנפטר, הלכו ליבנה, שהייתה אז המרכז הרוחני. והלך רבי אלעזר בן ערך אצל אשתו לאמאוס. אמאוס זה בפארק קנדה. היה שם עיר מפותחת. וחז"ל אומרים במדרש, מה היה שם? מקור מים יפים, כנראה מעיינות, ונווה יפה, נוף יפה. המתין להן שיבואו אצלו ולא באו. מי המתין למי? רבי אלעזר בן ערך ימתין לחברים שלו, למה שימתין להם? אז פה הוא צריך לתת עוד רקע, לכאורה אולי הם שהוא יבוא אליהם. במשנה כתוב שרבי יוחנן אמר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף המאזניים, רבי אלעזר בן ערך בכף שנייה מכריע את כולם. הוא היה באמת הגדול מכולם. יש אנשים שהגדולה שלהם מדומיינת. אבל רבי אלעזר בן ערך באמת היה גדול, קיבל איזה הסכמה מרבי יוחנן זכאי, הוא היה הגדול שבגדולים בכלל בהיסטוריה של עם ישראל. נאמר עליו על הרבה שבחים מופלגים. נאמר עליו כמעיין המתגבר. אז המתין להם מפאת גדולתו שיבואו אצלו ולא באו. כיוון שלא באו, ביקש ללכת אצלם ולא ינחתו אשתו. יש לנו פה אשמה בסיפור. מי אשמה במצב של בעלה? אשתו. מאיפה זה מוכר לנו שהאישה אשמה? מה? אז מתי זה מאז?
מחווה.
מחווה?
האישה. היה ידיע.
כן. אחרי שכולם אמרו איך אתה מחייך.
הוא עשו אימד.
ולא ילך את האשתו. אמרה מי צריך למי. אמר לה, אין צריכים לי. אמרה לוחמת העכברים, מי דרכו ללך אצל מי? העכברים אצל החמת, לוחמת אצל העכברים. שמע לה, וישב לו, אז ששכח תנים בו. מה זה חמת של עכברים? זה דבר שהוא לא כל כך מובן. אבל יכול להיות שגידו עכברי מחמנה. והחמת זה המקום שיש להם שם אוכל ומים. כמו להגיד, האבוס של הסוס, או השוקר. מי צריך למי, העכברים את הגבינה או לגבינת העכברים? העכברים. עכשיו זה קצת דימוי קשה, זה דימוי לא נעים. כי מי פה עכברים? החברים. והיא בעצם אומרת לו, תשמע, עכברים ימצאו אותך. חברים ימצאו אותך. אבל יכול להיות שרצתה להגיד לו, כי העכברים, עכבר גם יש לו אינטליגנציה למצוא, כאילו להתגבר על כל מיני מבוכים, ולהגיע אל הדבר שהסתירו ממנו. יכול להיות שזה בהקשר הזה. שמע לה, וישב לו עד ששכח תלמודו.
כמו שזה לא כזה דימוי מתאים. כי אולי הגינה באמת לא צריכה אותם, אבל כאילו כשאומרים את זה על תלמיד ועל חברים, אז זה פחות נכון. כי זאת אומרת שהעגל רוצה נכון, נעניק, כפר אותה תינוק, כפר אותה עניק, אז כאילו זה לא מתאים.
כל אופן זה הדימוי שאיתו היא בחרה, אותו בחרה להשתמש והשאירה אותו בבית. עכשיו זה סיפור טרגי, תראו, זה סיפור בלי סוף טוב. וישב לו עד ששכח את עבודו. זה גם מאוד מעוזר ככה לסיים שיעור אחרי שדיברנו על לב טוב. אבל יש לנו עוד כמה דקות. הדבר המעניין הוא שמי זה אותו אחד ששכח את עבודו? מה השם שלו? רבי אלעזר בן ערך. מה אמרנו? מה למדנו על אותיו? איזו אמירה ידועה בשמו במשנה?
לב טוב.
והערכנו במילים שמי שיש לו לב טוב, ממקום מספר שלו של רבי נחמן, מי שיש לו לב ישראלי, אין ראוי לו לומר שמקום זה אין טוב לפניו, כי אין שייך אצלו מקום כלל. והנה, הבן אדם פה נמצא במקום הלא מתאים. שוכח את הלמודות. לפני שנסביר, נתייחס לעניין הזה, אני רוצה לומר משהו לכבודה של אשתו. בקריאה שטחית של הטקסט, אשתו אשמה. אשתו אשמה שבעלה שכח תלמודו. אפשר גם לפתח שיחה, למה היא כל כך לחוצה שהוא ילך אל החברים? זה יכול להיות גם ברור, כי עכשיו יכול להיות שהוא יתמסר להיותו מורה, יכול להיות שהוא יתמסר ללימוד התורה, ועכשיו אחרי הרבה שנים שהוא, כל עוד רבי יוחנן היה חי, היא הכירה את זה שהוא לא נמצא איתה בבית, או לפחות בחלקיות לא נמצא איתה. ויש פה עוד עניין. כל ההתנגדות שלה, שילך לחברים, שהיא דואגת לכבוד שלו, סביב שאלת המפתח. מהי שאלת המפתח? אמרה, מי צריך למי? מה הוא ענה לה? הם צריכים לי. ומה האמת שאנחנו יודעים לפי סוף הסיפור? שהוא צריך אותה, זה כמו שרמת על המשל. זאת אומרת, מה שהיא מגיבה לו, היא זורמת עם התשובה שלו. אלינה אומר לה, אשתי היקרה, לא נעים לי להגיד לך, להודות בזה, כמה שאני אדם גדול, אני ממש מתייבש בלי החברים. מה, היא אומרת, אתה לא... ככה, כשאני נמצאת, אתה אומר שאתה מתייבש. אבל בכל אופן, לענייננו, זו האמת. אם הוא היה אומר לה, אני זקוק להם, כל הקיום התורני שלי תלוי במפגש עם החברים, יכול להיות שהייתה משנה את תשובתה. כל מה שהיא אומרת לו, שישאר במקומו, זה כשהוא אומר לה, הם צריכים לי. ועובדה היא שהם המשיכו בלימוד שלהם וגדלו, והוא שכח תלמודו. אמנם יש מקור אחר של חז"ל, שנותן לסיום הזה, לסיפור הזה, סיום קצת יותר חיובי, שהחברים באו לבקר אותו, והם שמעו אותו קורא בתורה במקום החודש הזה לכם, קרא את המילים הללו בשיבוש, אחרי שהיה ליבם. והם כל כך כאבו את המצב שלו, הם התפללו עליו שיזכר בתלמודו, והוא חזר לזה.
אבל גם עדיין אפשר להשים אותה, כי
שתנאי אותו. כאילו, להגיע למצב כזה שהבת שוכח את תלמודו,
זה קשה. איך
את
נותנת את זה לקרות? אפשר,
אם את מאוד מבקשת, אם שתרשים אותה, אני מאפשר אותי. עכשיו נעזור לשאלה היותר עיקרית, אמרנו שהלב טוב זה מלאות שבאה מבפנים, וזה לא משנה איפה אני נמצא, והתשובה היא שכמה שאדם יש לו לב טוב וכישרון ומלאות שבאה מבפנים, זה לא במקום החברים, זה עצמו המסר. בסירת התורה, ההתפתחות בעם ישראל היא בחבורה. זה הכוח המיוחד להיות בין אנשים. זה הכוח המיוחד. היום זה דור שאנחנו יכולים להיות ניזונים כמעט בכל דבר ועניין דרך הרשת. אף על פי כן, זה דבר נפלא מאוד שיש לנו את המגע האנושי, את המפגש, את הדיבור, את השיח. ובעצם זה המסר הכי נפלא, מלאות מבפני זה דבר עצום וטוב. ואין זה במקום המפגש עם החברים, אין זה במקום ההפריה ההדדית, אין זה במקום השיח החי. המקבלים זה מזה, ושמחים איש בחידושים ובהבנות של רעהו. תודה רבה לברכת הלב טוב, לברכת ההתמדה בדרך, לברכת השמחה וההתרגשות.